י"א חשוון הוא יום פטירת רחל אמנו, ואנחנו לא נעסוק בפטירת רחל אמנו או ברחל אמנו היום, אבל זה דבר מעניין שמכל האבות והאימהות, היורצייט שאנחנו מציינים, יום הפטירה היחיד שאנחנו מציינים אותו הוא יום פטירתה של רחל אמנו דווקא. הוא לא מופיע מפורש בתורה, אף יום זיכרון לא מופיע מפורש בתורה, להוציא את יום הזיכרון של אהרון הכהן, שהוא מופיע במפורש בראש חודש אב, באחד לחודש החמישי, ואף על פי כן, אנחנו יודעים שהאבות נולדו ומתו בתשרי או בניסן, מחלוקת, ובכל זאת לא נקמו לנו מעולם תאריך, כמו שנקמו לנו ליום פטירתה של רחל אמנו, הוא גם יום הולדתו של בנימין. אז גם לגבי פטירת מישהו מהאבות והאימהות, וגם לגבי לידת מישהו מכל השבטים, רק את זה יש לנו כמצוין, מסודר, ברור, שכולנו מכירים וכולנו עוסקים בו. נדמה לי שיום פטירת רחל אמנו מייצג גם משהו שקשור לכל המהלך של האבות והאימהות, של המאפיין את ההבדל ביניהם, של התפקידים של האבות ושל האימהות, אלו מול אלו. אני רוצה להיכנס לזה מתוך הפרשות שלנו, מתוך פרשת ויירה, מזה להתגלגל גם לאבות ולאימהות הבאים. בשתי פרשיות, בתוך פרשת ויירה, אני מבקש לעסוק הפעם. שתי פרשיות קשות מאוד. האחת היא במערכת היחסים והתגובות של אברהם ושרה לגבי ישמעאל וגירושו. השנייה, כמעט הייתי אומר במערכת היחסים של אברהם והקדוש ברוך הוא, לגבי סדום וחורבנה. בשני המקרים הללו, התורה חורגת ועוברת למושגים, קודם כל חד פעמיים, הם מופיעים רק פה בתורה, אם דמיוני אינו מתעיני, והם מופלאים, הם כל כך קשים. שרה ניגשת אל אברהם ואומרת לו במילים קשות מאוד, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרא כי הרת ותקל ואקל בעיניה, אבל כל זה עוד רק הקדמה. ישפוט השם ביני וביניך. אתם שומעים? אישה אומרת לאישה, דין שמיים, ישפוט השם ביני וביניך. זה לא לדיון פה בעולם, זה דיון שמיני. כל השיחה היא מדהימה, העוצמה שלה היא נוראית, אבל מה בעצם בכלל טוענת שרה? לפעמים שוכחים קצת את הפסוקים לפני, ואני אומר את זה גם עוד לפני שהמקורות לפנינו, הם פשוטים, הם זכורים, הפסוקים. שרה היא היוזמת את כל זה שהגר תינתן לאברהם. לא רק שהיא היוזמת, אלא מי שמעיין בפסוקים היטב, בפרשת לך לך שקראנו השבת, זוכר שלא סתם ששרה נותנת את הגר לאברהם, אלא שהיא נותנת לה במכוון, תודה רבה, אלא שהיא נותנת לה במכוון מעמד של אישה. ותיתן אותה לאברהם אישה לאישה. היא יכולה הייתה להיות כאמה, כפילגש. שרה היא זו שמגדירה את זה. היא אגב מגדירה את זה כל כך יפה. אני ממשיך תוך כדי שהדפים מחולקים. היא מגדירה את זה אגב כל כך יפה. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. זה לא סתם ביטוי יפה. זה ממש העובדה. מי שקורא שם את הפסוקים, אברהם כמעט אנוס על פי ציוויה של שרה. וזה באמת הגדרה מדויקת. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. עכשיו שרה כואבת. היא מצעירה מאוד. שפחתה רואה כי הרתה, והיא מקלה בראש. חמור מאוד. אז למה חמסך על אברהם? ומלך חמסך על אברהם למסור דין לשמיים? ישפוט השם ביני וביניך? לא סוגיה אחת. הסוגיה השנייה, הלא פחות קשה, היא הסוגיה של מערכת היחסים, כמו שקראנו, בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא. שיחה מעניינת מאוד מתנהלת שם סביב הנושא של הפיכת סדום. המלאכים מגיעים, מבשרים את הבשורות, נכון, לאברהם ולשרה על הלידה, ואז הולכים לבשר על הפיכת סדום. והקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם אברהם על מה שהוא הולך לעשות בסדום. כל הפרשה מוזרה. מקור אחד. מה שעוד לא הגיעו דפים יגיעו לאט לאט. והגיעו לה כמעה כמעה. מקור אחד. והשם אמר, אני בינתיים קורא את המקורות מתוך הנחה שעודו לפני כולם, זה קיים. המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. ואז מחליט הקדוש ברוך הוא בעקבות ההקדמה הזאת לגלות לאברהם ולא לחסות את דבר הפיכת סדום. ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד וכולי וכולי. אתם ראיתם הקדמה כזאת בתורה? זה כתב המלצה כזה. אברהם, זה פילאי פלאות. והוא כל כך מיוחד, והוא מלמד את בניו. נו, אז אני החלטתי לגלות לו. מה זה כל ההתנצלות הזאת? והשם אמר, המחסה אני מאברהם, מה הייתה אהבה מן הלחסות? לא ידעתי שאין בעיה לגלות. מה רוצים איתנו פה? לפני שהקדוש ברוך הוא מדבר עם ישעיהו הנביא, אז הוא אומר, המחסה אני מישעיהו? הרבה נבואות הוא גילה לישעיהו. זה נראה איזה מין הסכמה, הסכומי. כותבים על אברהם, אבינו איזה מעלות. מה זה נכנס אליו? אבל זה רק ההתחלה. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם, ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדנה ואראה. זה ביטוי, ארדנה, אני מקבל רשות? ארדנה, מה עושה פה הנה? הקדוש ברוך הוא פונה אל משה ואומר לו, דבר נא באוזני העם, ושאלה אישה מעת שכנתה ומגרד ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. טוב, אני מבין. העם רוצה כבר לצאת לחירות, מעניין אותו עכשיו, עוד תן ללכת כבר. דבר נא, שיתעכבו עוד קצת. ארד הנא וארה. הקצעקתה באה אליי, הרי המילה נא כאילו מזמינה לוויכוח. אתה מסכים? אני הרי לא מחסה מאברהם. מוזר מאוד. ויתנו משם האנשים וילכו סדומה, האנשים הכוונה היא המלאכים, זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא החליט לגלות את זה לאברהם, המלאכים עוד באזור. מה זה רלוונטי? הם הרי לא קשורים לשיחה הזאת. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. ויגש אברהם ויאמר, זה מדהים. אני מבין איך ניגשים אל מישהו. ויגש אליו יהודה. ויגשו בני גד ובני ראובן אל משה. אני לא מבין מה הולך פה. ויגש אליו, מי אל מי? אברהם אל הקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? שלמדו אותי. הוא ניגש, הוא עומד לפני השם והוא ניגש אליו. רשי אומר שם דבר נורא, אני אומר על פה כי הוא לא מופיע בפנים. רשי אומר, ראינו לגשת למלחמה. ראינו לגשת לתפילה. ראינו לגשת לאיזו תחינה כזאת, כמו ויגש של אב יהודה, הוא מביא כמה דוגמאות. כאן יש את הכל. ויגש אליו אברהם. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? ואני מדלג פה על כל הפסוקים הקשים, כולם זוכרים. חליל עליך! השופט כל הארץ לא יעשה משפט? כל העסק מוזר. הקדוש ברוך הוא קודם כל כותב הסכמה על אברהם אבינו, בעקבות זה מדבר איתו על העניין. המלאכים הולכים, אברהם עודנו עומד לפני השם, ואז הוא ניגש, וזה ממש לגשת ולהילחם חלילה, זה לגשת ולהתווכח, וזה לגשת ולהתפלל, וזה לגשת ולהתחנן, זה הכל יחד. זאת אומרת, עבודת השם מופלאה. אגב, על מה? על סדום. והסגנון בעקבות הדברים, סגנון חלילה לך, השופט כל הארץ, מה היה המאמינה שלך, שהשופט כל הארץ לא יעשה משפט? כך מדברים? מיד אחר כך אני רק מחזיר את הפסוקים לזיכרוננו. מיד אחר כך מסופר הסיפור שהמלאכים מגיעים לסדום בערב, וכל הסיפור עם לוט ועם הפיכת סדום ואשת לוט שנעשית נציב מלך. בסדר, על כל זה אני מדלג פה. ומיד אחר כך, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. זוכרים את המקום אשר עמד שם? ואברהם עודנו עומד לפני השם. ואז אנחנו נפרדנו מאברהם, המצלמות כוונו לסדום, ובסדום נוצרה הפיכה נוראית. כל האירוע של סדום מתואר בפסוקי הפרק הבא, והמצלמות חוזרות, ואברהם עודנו עומד לפני השם. זה פילי פלאות. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. אינני יודע כמה זמן זה היה, ערב אחד, לילה אחד, אבל הוא השכים בבוקר, אחרי הלילה הגדול, אחרי החושך, אחרי ההפיכה. בבוקר הוא השכים. לאן? אל המקום אשר עמד שם. מה הוא עשה שם כשהוא עמד שם? הוא התחנן. 50, 45, 40, 30, 20, 10, עד שהוא עזב את העסק ושב למקומו. ואנחנו עברנו כאילו עם המצלמות לחזית של סדום, והנה אנחנו חוזרים אל אברהם העומד. אנחנו מכירים את אברהם איש החסד, מכירים את אברהם עם המון תכונות, אברהם העומד, אברהם היציב, אברהם עודנו עומד לפני השם, זה פילי פלאות, אברהם עודנו עומד בניגוד למלאכים, שכבר מפסיקים להיות עומדים. אברהם עודנו עומד. והעולם כולו התהפך, וסדום הופכת להיות כמהפכת סדום ועמורה, ואברהם הולך אל המקום שהוא מה? עומד. אתם יודעים איזו תפילה אברהם אבינו תיקן? תפילת עמידה. תפילת שחרית של אברהם אבינו נלמדת מפה. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, ואין עמידה אלא תפילה, אומרים חז"ל. הפסוק שהם לומדים שעמידה זה תפילה גם הוא מאוד מעניין. שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה. עכשיו לא כתוב ויעמוד פנחס ויתפלל. ויעמוד פנחס ויפלל. פלילים. משפט. חליל עליך. עמידה. וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר, ויר והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן. ויהי בשחת אלוהים את הרי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, והפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. אם אני צריך לסכם במילה אחת את פרשת סדום, הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל אברהם, ההתנצלות לפני, הדיבורים של אברהם אל הקדוש ברוך הוא, והסוף, אכזבה נוראית. אברהם מהמקום אשר עמד שם את פני השם רואה כבשן אש, כיתור כבשן. רק בסוף, בשקט בשקט כתוב, בשחט אלוהים את ערי הכיכר כשהכל הושחת, ויזכור אלוהים את אברהם. זיכרונות. ומה הוא זוכר? וישלח את לוט מתוך ההפכה. בעצם אברהם נכשל. לפחות כך ודאי היה כתוב בכותרות העיתונים. אברהם אמר שהוא מנסה, הוא מנסה, הוא מנסה, והתפילה לא הועילה. אברהם, במקום שעמד לפני כן, עומד עכשיו ורואה כבשן, כיתור, הפיכה, ארץ נשחתה. אבל בפנים, 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 אולי יש איזו סנונית. כי ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפיכה. ממש אותו דבר בסיפור עם ישמעאל. שרה מתחננת, אומרת לו, גרש את בן האמה הזאת ועדנה. לא נקרא פסוקים מבפנים, אני מזכיר על פה. פסוקים שם מוכרים. גרש את האמה הזאת ועדנה. ואברהם קשה לו מאוד עם זה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה שוב מתווכח איתי. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אל יירא בעיניך על הנער ועל... ושוב לאברהם זה קשה, ושוב התוצאה בסוף היא אכזבה, ואברהם לא מקבל את מה שהוא מבקש. אבל מי שיודע, יודע שבסוף יש סנונית. ישמעאל עוד ישוב לאברהם. הוא יגורש. אבל אחר כך, לא ברמה שהוא רצה, הוא עוד איכשהו ישוב. אלה נדמה לי שתי פרשיות בתוך הפרשה שלנו שכדאי לתת עליהן את הדעת מאוד. אברהם אבינו לא זוכה למה שהוא מבקש, רואה את זה קשה מאוד, חריף מאוד, הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, במקרה האחד זה ישר עם הקדוש ברוך הוא, במקרה השני זה דרך שרה, אבל עם הקדוש ברוך הוא. מי שיעיין יגלה ששני הסיפורים האלה, בעצם הרקע שלהם, הוא לא סתם אכזבה של אברהם בעקבות תפילה או בעקבות בקשה. הקשר של אברהם לשני הסיפורים, גם לסדום וגם לישמעאל, לא רק לישמעאל כבנו, אלא גם לסדום וגם לישמעאל, קודם הרבה הרבה למה שקראנו. למה שרה רוצה לגרש את ישמעאל? מה היא ראתה? היא ראתה אותו מצחק. הבן שלה גדל, והיא רואה את ישמעאל מקלקל אותו. ישפוט השם ביני וביניך. פעם הזכרנו את דברי חז"ל שם, דברים נוראים. על ישפוט השם ביני וביניך, הדבר מדהים, אומרים חז"ל, זה ויכוח ראשון בהיסטוריה, ואחרון אגב, בין אבא לאמא אברהם ושרה. ובישפוט השם ביני וביניך, אברהם ושרה התווכחו בוויכוח הבא. ברייתא במסכת סוטה, ברייתא מופלאה. אמרה שרה לאברהם, גרש את האמה הזאת ועדנה. אמר לאברהם, שרה, אם אנחנו מגרשים את הגר ואת ישמעאל, מה אומרים הבריות? חילול השם יש בדבר. זה נכון? עד היום שואלים שאלות. חילול השם יש בדבר. מדרש פילי, תוספת הסוטה, בפרק ת'. אמרה לו אברהם, אתה אומר חילול השם יש בדבר אם אנחנו מגרשים, כי מה אומרות הבריות? ואני אומרת, אם אתה משאיר את ישמעאל לצחק את יצחק, והוא נמצא מזיק אותו, חילול השם יש בדבר הזה. והם מתווכחים. הוא אומר חילול השם כלפי הבריות, והיא אומרת חילול השם בבית. אמרה לו, הועיל ואתה אומר, כך מתחלל השם. ואני אומרת, כך מתחלל השם, אז הוויכוח הוא לא שלנו. אלא הוויכוח הוא מה, איך חס וחלילה מתחלל השם? ישפוט השם, בוא נשאל אותו. אתה אומר כך מתחלל, ואני אומרת כך מתחלל. שיחה מדהימה. שיחה הראשונה בין אבא לאמא היא בעצם על השאלה, על המתח, בין ההשפעה כלפי חוץ, ההשפעה לעולם, והדאגה ליצחק אבינו. הדאגה לביצחק יקרא לחזרה. אבל האכפתיות של אברהם היא ישמעאל לא סתם כאבא, היא קדומה הרבה יותר. מקור 4. ויאמר אלוהים אל אברהם, קראנו בפרשה שלנו בשבת שעברה, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה. וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. זאת הרי השאיפה של אברהם. זה מה שהוא אומר כל הזמן. כשאומר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד, הוא אומר, אין לי לא נתת זרע. והנה בן ביתי, מה שמעניין אותי זה בן, יהיה לי או לא יהיה לי? והיה לו ישמעאל, לא הוא רוצה בן שלו, יצחק, משרה. ואיך הוא מגיב פה כשבאים ומבטיחים לו את זה כבר? כבר מבטיחים לו. טוב, אז הוא מגיב בפלא, ביצחק, בליבו, טוב, זה מובן. אבל איך התגובה שלו בלי קשר לצחוק? ויפול אברהם על פניו ויצחק ויומר בליבו על בן 100 שנה יוולד ועם שרה בת 90 שנה תלד תעזבו. ויומר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. מה זה קשור? אומר רש"י, לו ישמעאל יחיה לפניך, יחיה, היה צריך לכתוב אם הכוונה היא לו ישמעאל יחיה, הכוונה הייתה שישמעאל יישאר בחיים, אז לו ישמעאל יחיה. לו ישמעאל יחיה לפניך. רש"י, יחיה ביראתך, כמו התהלך לפניי, והיה תמים, פלח קדמי. אתם מבינים על מה אברהם אבינו מתפלל? על היראת שמיים של ישמעאל. איזו אכזבה זה שישמעאל מצחק את יצחק. כל התפילה של אברהם הייתה לו ישמעאל יחיה בעירתך. הוא צריך לעמוד מול האכזבה הזאת. ולמה אני מקביל את זה כל הזמן גם לסדום? כי גם על סדום דובר הרבה לפני הפרשה שבה אברהם מתפלל שלא יחריבו את סדום. הרי לא תולך לסדום בפרשה שעברה. ובלי קשר מתחילה מלחמה בין ארבעה מלאכים לבין חמישה. נכון? והמלחמה מתנהלת בסדום ועמורה. אמת? ואז מגיע הפליט, מקור שלוש, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באילוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. מה הפליט אמר לאברהם העברי? הנה הפסוק הבא. וישמע אברהם שמה, מה הוא שמע? כי נשבע אחיו, בן אחיו, לוט. זאת אומרת, מה מעניין אותו לפי הפסוקים? לא המלחמה בסדום. מה מעניין אותו? לוט. אגב, המלחמה בסדום דווקא אמורה הייתה מאוד לשמח אותו. כי מבחינה מדינית, ארבעת המלאכים חיסלו שם את האמורי, היושב בחצצון תמר, הם פגעו בשדה העמלייקי, כבר סך הכל הם עשו עבודה טובה לאברהם. לכאורה הוא מתעניין במי? בלוט. את מי הוא הולך עכשיו להציל עם חניכיו ילידי ביתו? את לוט. לא נכון. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, נמשיך בפסוקים, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300 וירדוף עד דן, לא ניכנס לכל הפרשה, זו פרשה מדהימה, ויחלק עליהם לילה ובעבדה וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק, מלחמה שלמה. נו, ומה הוא עושה במלחמה הזאת? למה היינו מצפים עכשיו? וישב את לוט. לא, מה פתאום? וישב את כל הרכוש. של מי? של סדום, אמורה. וגם את לוט אחיו ורכושו הישיב. וגם את הנשים ואת העם. של מי? של סדום, אמורה. אורו. אז אברהם אבינו ניהל מלחמת עולם עם חניכיו והציל את מי? את סדום. את מי הולך הקדוש ברוך הוא להחריב עכשיו? את סדום. שמי הציל אותה? אברהם. רגע, לא נגמר. תגידו, נו, הוא הציל פיזית. ודאי, אבל הוא לא רק הציל פיזית. נמשיך. ויצא מלך סדום לקראתו, פסוק י' ז'. מקור שלוש. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את סדור לעומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה ועמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך ויתן לו מעשר מכל. מלכי צדק מלך שלם, ירושלים. ומה מלך סדום עושה? ויאמר מלך סדום אל אברהם. תן לי הנפש, והריחוש כך לך. אתה ניצחת? אתה הרי החזרת לנו בכלל את החיים, הרי אמרפל וכדר לעומר, והמלאכים חיסלו לחלוטין שם אותם. הם מקסידים בערות בערות חימר. לקחו את הנשים ואת העם, את הריחוש ואת האוכל, את כל הריחוש ואת כל אוכלם וילכו. לא השאירו מהם כלום. הם בכלל לא יודעים מאיפה מגיעה ההצלה הזאת. פתאום אברהם מחזיר להם את כל הרכוש. פתאום אברהם מחזיר את כל בני האדם, מחזיר לבני האדם את הכבוד שלהם. תראו כמה הוא תורח למען סדום. לא למען לוט. הרי את לוט יש לו כבר מזמן ביד. ואז בא מלך סדום, זה פילאי פלאות, עכשיו העיקר. זה הכל הקדמה למשפט הזה עכשיו. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש. והרכוש כך לך. אתם יודעים בעצם מה אומר מלך סדום לאברהם? הרי מה הייתה מלחמת ארבעת המלכים את החמישה בחצי דקה? מה מעניין את אמרפל, מלך שנער שם באזור בבל, את מלכי הצפון, את מלכי מסופוטמיה, אמרפל, תדעל מלך גויים, כדור לעומר, את מלך אילם, מה מעניין אותם בכלל מה שקורה שם בסדום ועמורה בים המלח? הפסוקים אומרים, 12 שנה עבדו את כדור לעומר, ו-13 שנה מרדו. המלאכים שם בים המלח לא היו כאלה מלאכים גדולים, הם לא היו אימפריאליסטים. הם היו מה שקראנו פעם בשיעור, מלכי אבו דאבי כאלה. להם יש את הנפט, הם מחזיקים שטח יקר, והם עבדים של האימפריאליסט. של נמרוד, אמרפל, של כדור לעומר. פתאום הם מתחילים למרוד. מה עושה האימפריאליסט? בא לשרוף אותם. והם מקסידים בעירות, בעירות חימר. אם אמרפל זה נמרוד, זו שיטה ישנה שלו. הוא שורף כל מה שלא נראה לו. כך הוא עשה באור כזבים. כל מה שמפריע לו למלוך, הוא שורף. פתאום מגלה מלך סדום, שלא רק לוט בן אחי אברהם הוא דמות מעניינת, אלא הרבה הרבה יותר מעניין, לא החיקוי, אלא האורגינל. הוא פוגש את האורגינל, הוא פוגש את אברהם. והוא רץ אל אברהם ואומר לו, אברהם, 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 תשמע, 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 תן לי הנפש, והרכוש כך לך. עד עכשיו הייתי עבד של מי? של כדור לעומר. תהיה אתה האימפריאליסט שלי. תן לי הנפש, שימו לב אגב לביטוי של מלך קטנצ'יק שרודה באנשים, תן לי הנפש, שלך, בטח, תן לי הנפש, והרכוש כך לך, וניתן לכל מסכן בסדום דולר לחודש, ואנחנו נתחלק. ואז אומר אברהם למלך סדום, איזה ביטוי. היום אומר אברהם אל מלך סדום, פסוק אבט, הרימותי ידי אל השם אל עליון קונה שמיים וארץ. חצוף, הנפש שלך, הרכוש שלי, יש אל עליון קונה שמיים וארץ. אתה יודע למה אני החזרתי את כל הנשים ואת כל העם ואת כל הרכוש? כי אני באתי לשנות עולם. אני לא האלטרנטיבה לעם רפל. אני לא האלטרנטיבה של כדר לעומר. אני לא גזע עליון במקום כדר לעומר. אני באתי לגלות שיש מלך עליון. ובעולם שיש בו מלך עליון, לכל אחד יש שם. ולכל אחד יש את הרכוש שלו. ולכל אחד יש את הנפש שלו. הרכוש לא שלי. לחמתי, כדי להחזיר אותו. אתם מבינים את המהפכה הרעיונית שאברהם רוצה לעשות בסדום? הוא יודע שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. הוא יודע שלוט נמצא שם, הוא מכיר את סדום. מה הוא לא עשה? הוא נלחם כדי להציל לא רק את לוט, אלא את סדום ועמורה החטאים להשם מאוד. המלחמה האמונית של אברהם לנסות להשפיע על אמונה באל אחד בעולם, שיא השיאים שלה זה בסדום. לא שמים לב לפרשה הזאת. הוא עושה את הכל. בפסוק הזה של וישב את כל הרכוש, אני תמיד רואה את אברהם הולך שם ועובר בין הדלתות ודופק ונותן לכל אחד חזרה את הסיר שלו. הוא אומר, הייתה טעות. מלך פה איזה מנובל. העולם שוחרר ממנובלים. אל תודו לי. בלעדיי. האלוקים יענה את שלום פרעה. כמו שיעשה יוסף אחר כך במצרים. אל תבואו להגיד לי תודה. לא קשור. הרכוש לא שלי והנפש לא שלך. מה לא ניסה אברהם לעשות? הוא סיכן את חייו ואת חיי חניכיו ויצא למלחמת עולם כדי להציל את סדום. והוא מגלה לנו שהצלת סדום היא בעצם תהליך חינוכי שלם. ועכשיו בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו במילים פשוטות, מה? חבל על הזמן. כל הניסיונות החינוכיים שלך עולים עוד רגע להישרף. מה שאמרפל לא הצליח כי אתה הצלת, עוד מעט אני אצליח ואתה לא תציל. זאת אמירה לא קלה. רק דר לעומר ניסה לשרוף את סדום ואתה הצלת, אה? הלכת ונתת שם סמינריונים באמונה. וניסית ללמד אותם חזרה מה זה אדם. קודם כל עכשיו מובן הפרשה. ארדנה ואראה, אתה מרשה לי לרדת ולראות כצעקתה, אני מתנצל. אני באמת חייב לך הכל. אתה עשית כל מה שאפשר. ארדנה ואראה כצעקתה. המחסה אני מאברהם, זה פילי פלאות. הרי כל עניינו זה למען אבי צדקה ומשפט. המודל של זה הוא סדום, ואני הולך להחריב אותה. יש הבדל אחד להבדיל ביני לבין כדר לעומר. את מה שכדר לעומר מחריב, אברהם יכול לתקן. לא את מה שאני מחריב. ועל זה לוחם אברהם. ריבונו של עולם, עונש, עונש. תן לי את הזכות להוציא משם נקודה של אור. תן לי את הזכות להוציא מהחושך הכי גדול בעולם נקודת אור. אומר לו, הקדוש ברוך הוא הולך להיות לך ילד, יקראו לו יצחק. אומר אברהם, תן לי את הזכות להוציא יראת שמיים מישמעאל. לו ישמעאל יחיה לפניך. חסד לאברהם. לא יכול לא לראות את זה. לא יכול לראות את זה. אתה מבטיח לי את יצחק, לזה חיכיתי כל ימי. אני לא רוצה שישמעאל יחיה. אני רוצה שהוא יחיה לפניך. אני רוצה להתהלך לפניי. אני רוצה אותו בעירתך. ולישמעאל שמעתיך. אני חושב שיש כאן, מעבר לכל זה, עוד שלב מאוד עמוק, שמתחיל כאן, חורז על כל ספר בראשית, וימיו ימי עולם. ההתמודדות של הקדוש ברוך הוא עם אברהם, תחזור אחר כך גם אצל יצחק וגם אצל יעקב. מול האבות יעמדו האימהות וילמדו את הפרשה בצורה אחרת. ואני רוצה להסביר מה אמרתי, כי זו סוגיה חדשה לגמרי. שתי צורות יש בעולם לגאולה. לכל גאולה. ודאי לגאולה שלנו בעזרת השם, לגאולת ישראל, לגאולת העולם. שתי צורות. קראנו בהפטרה. אני השם בעיתה אחישנה. אני השם בעיתה, בתף, בעת המתאימה, אחישנה. חז"ל שואלים, בעיתה פירושו שיש זמן, קצוב, ואחישנה פירושו שאפשר להחיש את הזמן הקצוב. אז בעיתה או אחישנה. וחז"ל אומרים את התשובה הידועה. סנהדרין. זכור, אחישנה. לא זכור, בעיתה. כך הם עונים על כמה סתירות בכל סיפור הגאולה. הם אומרים, אין סתירה, אלא פשוט יש שתי נבואות. לא ניכנס, פעם צריך אולי לעשות את זה יותר בנחת. הנביאים בתוך עצמם עוסקים בשתי האפשרויות הללו. כתוב אחד אומר על המשיח שיהיה עני ורוכב על חמור. וכתוב אחד אומר, וערו עם ענני שמיה. הוא רוכב על ענני שמיים. על חמור, על החומר, על המטריאליזם, על גללי החמור, או על ענני השמיים. סתירה. זכו על ענני שמיה. לא זכו. אני ורוכב על חמור. האור החיים הקדוש מנתח את שני המושגים האלה של זכור ולא זכור בצורה יפה מאוד בספר במדבר. שם כתוב, דרך כוכב מיעקב, הפסוק המצוטט במקור 5 הוא לא נכון כאן, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. דרך כוכב וקם שבט מישראל. אומר האור החיים דבר מעניין מאוד. שאם תהיה הגאולה באמצעות זכות ישראל, יהיה הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל מן השמיים במופת ואות. דרך כוכב. מה שאין כן, כשתהיה הגאולה מצד הקץ, ואין ישראל ראויים לה. אבל תהיה גאולה, בעיתה. אבל אם הם לא ראויים, אז צריך לעשות משהו. תהיה באופן אחר, ועליה נאמר שהגואל יבוא עני ורוכב על חמור. הפסוקים אצל בלעם הם אשורנו, ולא אתה. הראינו ולא קרוב. וכנגד גאולת בעיתה שרמז במאמר אשורנו ולא אתה, אמר וקם שבט מישראל. פירוש שיקום שבט אחד מישראל וקם. מה זה וקם? ויקום מלך חדש. מהפכה. התקוממות, ניתוח נפלא של האור החיים, כדרך הקמים בעולם דרך הטבע. וקם שבט, על דרך אומרו ושפל אנשים יקום עליה, שיבוא אני ורוכב על חמור ויקום וימלוך ויעשה מה שנאמר בסמוך. במילים אחרות, לזה קוראים הגרא ותלמידה ולפני כן, ובימינו הרבה מאוד מדברים בזה, התחלת בגאולה. בגאולה של אחישנה אין התחלת, ואין אמצעית, ואין סיפה. יש גאולה. אבל בגאולה שנעשית בתהליכיות, יש התחלת. וההתחלת היא הרבה מאוד פעמים מאוד מאוד חלקית. בנו של החפץ חיים, רב אריה לייב הכהן, בספר מכתבי חפץ חיים, מספר סיפור מדהים, שכשהחפץ חיים שמע על הצהרת בלפור, הוא התרגש מאוד, ואמר, זה התחלת בגאולה, וזה האור החיים הקדוש וקם שבט בישראל, ולמד את האור החיים איתם. כך מספר רב אריה בנו של החפץ חיים. כי זה בדרך הטבע. כי קורה פה תהליך מדיני שהוא שלב, והוא לא המהלך הגדול, העליון, הניסה, גאולת אחישנה. וכך בתהליכים שקורים לכולנו מאה ויותר שנים, דנו גדולי ישראל. היו שסרבו להכיר בתהליכים שאינם הגאולה האידיאלית. אם הגאולה איננה גאולת אחישנה, ומשיח לא בא וגואל את ישראל בצורה שלמה, כך אמרו רבים וטובים, אנחנו איננו שותפים. אנחנו רוצים אחישנה. ורבים רבים רבים מגדולי ישראל אמרו את ההפך הגמור. אם הגאולה היא גאולת בעיתה, צריך ללמוד לקבל אותה. גאולה שהיא תהליכית באה להביא אותנו מהמקום שאנחנו נמצאים אל המדרגה הנישאה הזאת. זה קשה יותר. כך יבוא קיבוץ גלויות הרבה לפני משיח. כי זה לא יהיה קיבוץ גלויות של אחישנה, אלא קיבוץ גלויות של בעיתה. וכך הלאה והלאה. הזמן קצר מאוד, לא נראה את הכל, אבל איך מגדיר את זה? רב אליהו גוטמכר, ראשון, אולי גדול מבשרי הציונות, תלמידו המובהק של רב עקיבא איגר, לפני 150-160 שנה, שבוע שעבר חל יום הזיכרון ה-131 שלו. באבונותינו הרבים הוא כותב במקור שבע, במכתב לרב קלישר, שכותב את אותם דברים. באבונותינו הרבים, רבים טועים בחושבם שיהיו יושבים בחברת השעשועים, הוא מתכוון במובן חיובי, שעשועים של תורה. כל אחד כפי דרכו בביתו, הכוונה היא כל אחד בקהילת קודש שלו, ופתאום ייפתחו שערי רחמים, ייעשו מופתים בשמיים ובארץ, וכל יהודי הנביאים יתקיימו ויקראו ממקום שבטם. תראו מעניין. זה אחישנה. אבל לא כן הוא. מה הוא היה יותר ברור מקץ ה-70 שנה של גלות בבל? בגלות בבל ירמיהו אומר, ויהיה 70 שנה. לא כמו אצלנו, אומר רב אלה גוטמכר, איש לא אמר 1900 שנה, 1800 או 2000. שהיה מיועד מתחילה עד כאן ותו לא. ובכל זאת, כמה התאמץ דניאל, ועד כמה התקרב נחמיה לדרך הטבעי, מה הם לא עשו עם האום ועם קורש ועם חשבי ראש ועם כולם. ולא אמרו כמו המתחכמים, שבו איש תחתיו והגאולה צריכה לבוא. דברים חריפים מאוד. במקומות אחרים דבריו חריפים פי כמה וכמה. הוא תובע את המושג התחלת גאולה בהסכמתו לספר. ואצלי כבר ברור, הוא כותב, שאם יקיימו ישראל שיתחילו לעבוד אדמת הקודש בסך קוף למד משפחות, אינני יודע מאיפה הוא מגיע למושג הזה, יהיו פה קוף למד משפחות. תשמעו מילים לפני 140-150 שנה. כשיהיו בארץ הזאת 130 משפחות בעזרת השם עובדי אדמת הקודש, שתהיה התחלת הגאולה, גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך. הרב קלישר מנתח את ההבדל בין שני הסוגים האלה, אולי נראה גם אותו במילה אחת, ניתוח מעניין מאוד. גאולת ישראל אשר אנחנו חוכים לה, מחכים לה, אל יחשוב החושב, כי פתאום ירד השם יתברך שמו משמיים ארץ לאמור לעמו, צאו! או ישלח משיחו כרגע מן השמיים לתקוע בשופר גדול על נבחי ישראל ויקבצם ירושלימה, ויעשה לחומת אש ומקדש אל ממרומים ירד, כאשר יבטיח על ידי עבדיו הנביאים. לא כן קורה משכיל. ודאי כי יהודי הנביאים יתקיימו באחרית הימים, ולא ייפול חס וחלילה דבר ארצה. אך לא במנוסה נלך, ולא בחפזון יום אחד. כי אם מעט מעט תבוא גאולת ישראל, לאט לאט תצמח קרן ישועה, עד וישראל יעשה חיל, ויסגר מאוד באחריתו, בקיום כל היהודים וההבטחות של הנביאים הקדושים. שבוע שעבר בהזדמנות קראתי לתלמידים איגרת שכותב הרב אליהו גוטמכר בשנת תרכ"ף 1860. איגרת קודש היא נקראת. וחתומים עליה שני גדולי ישראל, הרב אליהו גוטמכר והערוך לנר. ובאיגרת הוא פונה ומבקש שיעזרו להקים מוסד כדי ללמוד תורה ותלמידי חכמים בירושלים. טוב, נו, זה איגרת מקובלת. אבל תוך כדי כותב הרב גוטמכר והערוך לנר. הוא מנסה לשכנע את התורמים הנכבדים במרכזי התורה, מדובר על 1860, מה היה פה? כדי שנתעדכן, הרצל נולד אז. מה היה פה בכלל בארץ? איך הוא משכנע את היהודים הנדיבים שיושבים במרכזי התורה בעולם? הוא אומר להם, תראו, כדאי לכם להשקיע בארץ בלימוד התורה, כי עוד זמן לא יהיה פה כלום. אז אם אתם רוצים להשקיע בזה שלילדים שלכם יהיה איפה ללמוד, מבחינת ההשקעה, תשקיעו במקום הנכון. אתם מבזבזים פה את הזמן. מה שתקימו פה ילך. תשקיעו שם. 1860. זאת לא נבואה. אולי כן, אבל היא נובעת מתפיסה פשוטה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה שמקשרת אותנו לפרשה. אני חושב שהניסיון הקשה ביותר של אברהם אבינו הוא לצאת מגאולת האחישנה ולהשלים עם גאולת בעיתה. לצאת מהשאיפה של הגאולה השלימה, האידילית, שאברהם אבינו לא יכול לרדת בכלל מהמחשבה שזה מה שצריך להיות, ולהשלים עם מעט מעט, לאט לאט, תהליך. אברהם אבינו לא מוכן לוותר על ישמעאל. הוא יצליח להביא את ישמעאל ללו ישמעאל יחיה לפניך. שרה אומרת לו, אתה צודק, אבל יכול להיות שיעברו שנתיים, שלוש, אולי 3,000 עד שזה יקרה. ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. אבל אתה חייב להבין שעכשיו יש תהליך. כואב. גאולת האחישנה תעבור דרך גאולת הבעיתה. אני חושב שגם היום יש לנו תסכול גדול מאוד מאוד. שלפעמים נדמה לנו שגאולת האחישנה היא בידיים שלנו, ונורא מעצבן עוד פעם לשמוע את כל המנטרות על תהליכים ועל בעיתה. אבל אין מה לעשות. אברהם אבינו משוכנע שלא יכול להיות שכל מה שנעשה על ידו בסדום לא יתממש. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כל מה שעשית לא לשווא. ויזכור אלוקים את אברהם. וישלח את לוט. ואתם בטח שואלים, אז מה זה עוזר? מה זה עוזר? באמת נראה כאילו כלום. כי בעיתונים של אותו ערב היה כתוב שלא סתם שלוט יצא משם, אלא ששתי הבנות שלו עשו אותו שיקור. נו, איזה ביזיון. מה שלא כתוב בעיתונים, שמהשחרות הזאת יצא מואב. מה שעוד לא כתוב בעיתונים, שממואב יצאה רות. מה שבכלל לא כתוב בעיתונים, זה שמרות יצא דוד. מה שעד היום לא כתוב בעיתונים, שמשם יוצא משיח. קשה מאוד לעבור מאחישנה לבעיתה. אבל זה ספר בראשית. זה דבר מופלא. ועכשיו הדבר הכי חשוב. אברהם הוא אחישנה. ושרה, האימא, התהליך, ההיריון, היא הבעיתה. ישפוט השם ביני וביניך, זה לא רק הוויכוח שתיארנו בחז"ל הנפלא, האם עובדים על יצחק או על הבריות. בעומק זה אותו ויכוח. ישפוט השם ביני וביניך, זה הקדוש ברוך הוא יחליט האם הגאולה תהיה אחישנה או בעיתה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שביקשת לו ישמעאל יחיה לפניך, יתקיים. תהליך. איתי. כואב. הילדים שלך עוד יסבלו הרבה בגלל זה. יצחק, דין, הבן הנעקד, אחישנה. אין דבר כזה שעשיו לא יקבל ברכה. מה פירוש? רבקה אוהבת מאוד, היא אם יעקב ועשיו. אבל רבקה זה ה... להבדיל, איך קוראים לזה? המטבח של גולדה. רבקה זה התהליכים, זה הצ'ונט. היא מארגנת את הגדיים מפה, ומהולכת איתו למרפסת מפה, ומארגנת את הסוודר מפה, ויעקב אומר לה, אבל אבא אומר אחרת, והיא אומרת, שמעתי! והקדוש ברוך הוא אמר לי שאני צודקת. מה, אבא לא צודק? אבא צודק. מה שהוא אומר יהיה. הוא חושב שזה יהיה מחר. זה יהיה מחר. עוד 3,000 שנה. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם? כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. איך אומרת רבקה ליעקב? עליי קללתך בני, אך שמע בקולי, ולך קח לי. אונקלוס, עליי קללתך בני, עליי יתאמר בנבואה. אבא מבין אחישנה. אמא אומרת בעיתה. מה לא עושה יעקב? הוא רוצה את רחל. ורחל מבינה הכל. היא מוסרת את הסימנים ללאה. אתם מבינים? הבגידה, היא מוסרת את הסימנים ללאה. זה יבוא גם מלאה וגם מרחל. והאימא הזאת היא הכי אימא מכולם. אתם יודעים למה? כל מה שיעקב רוצה זה כבר לראות את האחישנה. וישב יעקב, ביקש יעקב מה? לישב איך? בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. למה רחל קראה ליוסף יוסף? למה היא קראה לו יוסף?
עוד אחד. אנחנו באמצע הדרך. יוסף השם לי בן אחר. אתם שמעתם שם? כשנולד בנימין. איך היא קרא לו? בן עוני. הוא בן צערי, עוני מלשון ענינות, עונן, אבל. הוא בן עוני מלשון ראשית עוני. הכוח שלי הוא שאני קבורה בדרך. ואני רואה אותם הולכים לגלות וחוזרים. ואביו קרא לו בנימין, הוא לא חלק על רחל. הייתה הסכמה על השם של הילד. הוא רק אמר, עד קץ הימין אני לוקח רחל את הכוח שאמרת עכשיו. זה כוחי. יעקב ביקש להישב בשלווה, ויוסף, הבן של רחל, אומר לו, אבא, אבל מה לעשות שחלמתי שהתהליך עוד לא נגמר? מה אתה אומר, אבא, שדי, גמרנו כבר, עשיו הלך, נכון? והאמורי הלך, נכון? וניצחנו בשכם, ועכשיו אפשר להישב בשלווה? הלוואי. אבל אם לא, איך התקלנו פעם? כשיוסף שולח ליעקב אחרי 22 שנה את העגלות, זוכרים? רמז רמז לו, באותו מדרש פלא, שלח לו רמז, אמר לו, למה עגלות? אמר לו, כשפירשתי ממך, כך יוסף שולח לאבא, לא, לא, לא עגלה ערופה. אמר לו, כשפירשתי ממך, כך אומר יוסף ליעקב, זה פילי פלאות, מדרש בכתב יד תימני. כשפירשתי ממך, היינו עסוקים בביאת המשיח. שמעתם? זה היה הסוגיה שלמדנו. זאת אומרת, רמב"ם, הלכות מלכים, פרק י"ב. היינו עסוקים בביאת המשיח. אלא מה יעקב ויוסף לומדים? מחשוב, רמב"ם בטח. זה שם בהלכות של משיח. מאיפה הוא הגיע לזה שעגלות, זה היינו עסוקים בביאת המשיח? הדהו דאמרינן בצלותי, ויצמח פורקני ויקרב משיחי מתי? בעגלה! ובזמן קריב, מדרש! רב קשר זכר צדיק לברכה מביא אותו ואומר, צריך עיון גדול, צודק. גדול מאוד. בעגלה ובזמן קריב. בעגלה זה הפוך מבעגלות. בעגלה זה מהר. והעגלות זה כביש עוקף, זה האוטובוס המאסף, זה שהישיר בשביתה. אתם יודעים מה היה? אמר ליוסף, אבא תגידי, למה שלחת אותי לשכם? סתם ככה לראות נופים? לכן שלחת אותי לאחים ששונאים אותי ורוצים להרוג אותי? למה שלחת אותי לשכם? כי אמרת לי שאני צריך לבקש את החי, נכון? ולמה ללכת לבקש את החי? כי אמרת שאם יוסף ויהודה לא ייפגשו ולא יהיה את האחווה הזאת, משיח לא יכול לבוא, ואתה רצית להישב איך? בשלווה, נכון? אמרת די, כבר חזרנו לארץ וצריך להישב בשלווה, קדימה, להפגיש את בן יוסף ובן דוד. ואמרת לי, לך לשכם, אין ברירה, והלכתי לשכם. והגעתי. ואתה בטח שמת כבר מים על הקומקום. אמרת, הנה, בערב הוא חוזר. עוד שעה. אתה אמרת בן יוסף ובן דוד יחזרו ויהיה אחישנה. אבא, כשפירשתי ממך, אתה חשבת שזה יהיה בעגלה. אני מתנצל, זה היה בעגלות. זה לקח הרבה שנים. אבל אני חוזר יחד עם יהודה. סליחה, התהליך עוד באמצע. אתה מגיע אליי יחד עם יהודה. אנחנו נמשיך את זה מפה. רצית אחי שנה. אמא לימדה אותי שאם אין ברירה זה צריך להיות בעיתה. אתם מבינים למה האחים לא יכלו דברו לשלום? כי הם רצו אחי שינה. והוא הבין שזה יהיה ביתה. אז אמרו נזרוק אותו לבור. אבל זה לא עובד. כל ספר בראשית הוא מלחמת האחישנה והביתה. איזו אכזבה עובר אברהם אבינו. סדום שכל מה שניסינו לעשות כאילו הולך לטמיון. שום דבר לא הולך לטמיון. תפילת העמידה שלך היא תפילת העמידה של ביתה. ישמעאל של כל עלוי ישמעאל יחיה לפניך. התהליך מחייב היפרדות, רק אחר כך יהיה בית תפילה לכל העמים. בסוף יעקב הבין את זה. 20 שנה הוא היה צריך לעבור אצל לבן כדי לא להתבלבל כשעשיו מציע לו, נו נו יאללה קדימה, בית תפילה לכל העמים, נו בוא, נשאה ונלך ואלך לנגדך, בוא יחד. ויעקב אומר לו, הבנתי כבר את העיקרון. יעבור נא אדוני לפני עבדו. בוא אני אתן לך שיעור על התחלת דגאולה. אני אדבר איתך קצת על קימה קימה. ואני את נהלה לאיתי, לרגל הילדים. יש עוד ילדים שצריכים, אני אלך לאט, לאט, לאט. כתוב שם במדרש פלא, אמר לו יעקב לעשיו, ואני את נהלה לאיתי, אין עושים מצוות חבילות חבילות. זה לא הולך בבום. לאט. ובמילה אחת אחרונה, אני בלי שעון, אבל בטח אחרי הזמן, במילה אחת אחרונה, התהליך הזה של אבות ואימהות הוא כל כך עמוק. כסבורים אתם שזה נגמר בבראשית? משה רבנו הוא אחישנה. והוא רץ מהר. וציפורה היא זו שמגלה שהמהירות שלו הולכת להמית אותו ואותנו. והיא עוצרת ומלה את בנו. האחישנה הוא החזון הגדול. השבר שעובר את חברה ושעובר אדם כשהוא קולט שהבעיתה הוא אמת אלוקית לא פחותה. הוא שבר גדול מאוד. בעומק אנחנו מכירים אותו. הפרשות שלנו מעבירים אותנו את אותו התהליך. עד ובא לציון גואל ולשב יפה שבי יעקב. ערב טוב ומבורך.